מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חוסר ודאות זה הנורמלי החדש. הקורונה הרגילה אותנו לתחושה הזו, כאשר כמעט כל התוכניות שתכננו יכולות להשתבש ממש ברגע. כי הודיעו לנו על מאומת בכיתה של הילדה, או החליטו להחמיר את ההגבלות ממש עכשיו, והחופשה השנתית או האירוע המשפחתי מבוטלים. אז כמו בחיים האמיתיים, כך גם בעולם הכלכלי. מאז ינואר 2020, הוזרמו מהבנקים המרכזיים בעולם כמעט 10 טריליון דולר לשווקים, מהלך שמטרתו העיקרית היא יצירת ודאות ויציבות. אלא שכעת, רוב מכריע של הבנקים המרכזיים כבר הודיעו, או לפחות רמזו, שיתחילו בקרוב לצמצם את הזרמת הכספים הזאת, עוד השנה. ולנו נותר רק לראות מה עלול להשתבש בדרך. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 166 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום בפרק אנחנו נדבר על התרחישים הצפויים לשווקים עד סוף השנה, או במילים אחרות, מה כולם חושבים שיקרה ומה עלול להשתבש. יצאו נתונים כלכליים, אנחנו מדברים על נלך שבוע ליום שישי האחרון, נכון? נתוני תעסוקה בארצות הברית. בוא, אתה יודע מה? לפני שניכנס לנתונים עצמם, בוא נסביר מה, תסביר לנו מה התוכנית כרגע. אנחנו היום בחודש ספטמבר, מה צפוי לנו עד סוף השנה?
אוקיי, אז קודם כל בוא נאמר שאנחנו די נכנסים, התחושה היא כזו לפחות, שאנחנו נכנסים לישורת האחרונה, מבחינת השווקים, שמחפשים כיוון כבר תקופה די ארוכה, אנחנו יודעים שהם עולים ועולים ועולים הרבה זמן, אבל אנחנו רואים גם בימים האחרונים עם טיפה רעידות, ואנחנו גם שומעים או מרגישים בשוק מעין תחושה כזו שאחרי כל העליות של השנה האחרונה, וסך הכול גם הנתונים היחסית טובים שיצאו, והחיסונים וכל האובר אופטימיות, השוק קצת מחפש כיוון ומנסה להבין האם הוא יכול להמשיך לעלות גם אל תוך 2022, או שיש צורך באיזשהו תיקון, כי אין מה לעשות, בשוק ההון אחרי עליות ארוכות, בדרך כלל צריך לבוא איזשהו תיקון, השוק צריך לנשום אוויר, גם אם הכיוון אחרי זה הוא חזרה כלפי מעלה. ואנחנו נכנסים לישורת האחרונה, כי גם באמת יש דברים גדולים על הפרק עוד לפני סוף שנה, אז זו התחושה כרגע שיאללה, עוד מעט מתחילים את הרבעון האחרון, וברבעון הזה ייקבעו דברים כנראה חשובים. אז בואו נתחיל באמת מנתונים הכלכליים, ראינו דוח תעסוקה חלש, ואחת השאלות הגדולות
בארצות הברית.
אנחנו רואים בכל העולם נתונים אולי קצת פחות טובים ממה שהיה צפי קודם לכן, ובעיקר מה שאנחנו רואים זה שילוב של שני דברים. אחד, שהקורונה לא מאחורינו כמו שאולי חשבו לפני כמה חודשים, אלא לצידנו. אני גם לא אומר לפנינו, היא פשוט לצידנו. ברוב העולם גם מבינים את זה, חיים, שינו את דרך החיים, לחיות לצד הקורונה, פותחים את הדברים, אנחנו רואים, אתה יודע, רואים את זה בכדורגל. המגרשים פתוחים, בטח באנגליה ובספרד, לאט לאט נפתחים יותר ויותר צופים, כי מבינים שצריך לחיות לצד הקורונה עוד הרבה שנים, אבל יש לזה כמובן השפעה כלכלית, העובדה שמבינים שהחיסונים, שכולם חשבו שזה הולך לפתור לגמרי את הבעיה, חיסונים הם טובים לטווח זמן קצר יחסית, והם לא באמת פותרים, זה מייצר צמיחה כלכלית נמוכה יותר, מה גם שבעיית ההיצע העולמית עדיין קיימת, ותמשיך להיות קיימת כנראה, לפחות לפי הערכות כרגע, עוד כמה שנים, עוד פעם, כי אנחנו נצטרך לחיות לצד הקורונה. לחיות לצד הקורונה זה אומר שבכל רגע נתון, יש איקס אחוז מהעובדים בכל מפעל כמעט בעולם, שנמצא בבידוד. זה אומר שנזהרים הרבה יותר, הרבה פחות טיסות. זה יש לנו פחות אפשרויות לתעבורה, פחות אפשרויות לתעבורה, מחירי התעבורה נשארים יקרים. יש לנו את בעיית השבבים העולמית, שחלק גדול ממנה זה באמת הנושא הזה שאין עובדים במפעלים. והדברים האלו, אין דברים שהמשיכו ללוות אותנו.
זה הכל התרכז בעצם לחוסר, רק הנתוני תעסוקה, רק נעשה סדר, עד צפי למשהו מעל, תוספת משרות של מעל 700 אלף ויצא 200 ומשהו אלף. זה נכון. שינוי דרמטי מאוד.
זה פער נורא דרמטי. מה שכן, אני צריך להגיד ש... זו תקופה כבר די ארוכה שאתה רואה פערים נורא גדולים, הרבה יותר מבדרך כלל, בין הציפיות לנתון בפועל. לפעמים כלפי מעלה ולפעמים כלפי מטה גם. ראינו עכשיו כלפי מטה. לפעמים גם כלפי מעלה, פתאום יש לך נתון שמאוד מפתיע, והוא מפתיע אותך ב-300-400 אלף משרות. שפעם 300-400 אלף משרות, זו הייתה תוספת המשרות הפרועה של צמיחה כלכלית חסרת תקדים. בגלל ששוק העבודה ברוב העולם, בטח בארצות הברית, עדיין לא חזר אפילו ניסיון לשיווי משקל, כי עדיין אתה מקבל 300 דולר בשבוע מהדמי אבטלה, זה רק הסתיים החודש. ועכשיו גם נותנים לך, התחילו לשלם את התוספת עבור ילדים, בתוכנית הקודמת של ביידן, לא בתוכנית החדשה-חדשה, אלא יש עוד איזושהי תוספת. ויש עדיין חלטים, אז לא כולם חוזרים לעבודה. השוק העבודה, גם בארץ, לא נמצא במקום, אנחנו רואים את נתוני התעסוקה שיוצאים כל שבועיים, אני לא יודעת כמה אפשר ללמוד מהם משהו באמת. תבין שבארצות הברית יש כרגע 2.3 מיליון משרות פנויות, זאת אומרת פתוחות, מחפשים עובדים, 2.3 מיליון יותר משרות שמחפשים עליהם עובדים, מאשר מספר אנשים שלא עובדים. כן. זאת אומרת, שוק עבודה במצב מדהים, כביכול. כי רק מחפשים עובדים וכאילו אין עצה של עובדים, אבל אנחנו יודעים שיש המון אנשים גם שלא עובדים. אז זה כזה מצב שהוא לא מצב...
אבל זה לא רק כי אנשים לא רוצים לעבוד, אלא יכול להיות שמעסיקים מחפשים משרות מאוד ספציפיות.
בדיוק, יש חוסר התאמה כרגע בין ענפים שלמים שעדיין פגועים וישארו פגועים תקופה ארוכה. התיירות זה ענף שהרבה הרבה זמן ייקח לו להתאושש, אם בכלל. כי אנחנו יודעים שגם כשהנה, אנשים חזרו לטוס ועכשיו חגים, אז אנשים טסים וחוזרים, אבל זה נהיה מסובך, וזה כן. נהיה בדיקות, וזה נהיה יקר, כי אין, יש פחות טיסות, להזכיר רכב הפך להיות מאוד יקר, אז יטוסו פחות.
כן.
תרבות, מסעדות, כל דברים האלה, כשהתחילו החיסונים, היה נדמה שזהו, אנחנו חוזרים. הכל חוזר פול פאוור קדימה. ועכשיו מבינים שזה לא יחזור כל כך מהר, ויש ענפים שיקח להם הרבה הרבה זמן, או ש... מה זה להתאושש? הם פשוט יעבדו בקפסיטי יותר נמוך ממה שהיה נהוג לפני הקורונה, שזה אומר צמיחה יותר איטית בכל העולם. זאת אומרת, אם כשהתחלנו את הקורונה, אם אתה זוכר, ממש בפניקה של ההתחלה, והבאנו פה תחזיות שאז היו נראות מאוד מפחידות, שאנחנו הולכים למיתון מאוד עמוק, ויקח שנים לחזור לאיפה שהיינו קודם לכן. ואז הממשלות התחילו לזרוק כסף גם על הסקטור העסקי וגם על האזרחים, והיה נדמה שוואלה, השד לא רע, לא נורא כמו שחשבנו קודם לכן, וההתאוששות תהיה הרבה יותר מהירה. אז זה היה כזה וי, היה צניחה מאוד חזקה, התאוששות מהירה, ועכשיו אנחנו כאילו במציאות החדשה, והמציאות הזו היא מציאות שבה קצב הצמיחה בכל העולם לא יכול לחזור למה שהוא היה לפני הקורונה, כי כולם עובדים ב-under capacity, פחות ממה שהיה אפשר אם לא הייתה קורונה. וזה תהליך שהוא תהליך ארוך, ולכן גם בשוק העבודה, אז צריך לקחת את האנשים מענפים מסוימים של... לא התאוששו עוד הרבה זמן, ואנשים האלה לאט לאט יחפשו עבוד במקומות אחרים, והם צריכים לעבור הכשרות עם מהצד שלהם, אם ממשלות ידעו לדאוג לזה. זה תהליך שהוא תהליך שלוקח זמן. ולכן מבחינת הנתונים, השוק לא סתם ככה מג'עג'ע, הוא מתחיל להתקן כלפי מטה את התחזיות של הצמיחה, של האבטלה, כלומר כלפי מעלה של האבטלה. כן. מתחילים להבין שהתמונה פחות טובה ממה שהיה נדמה. על זה צריך להוסיף מבחינת נתונים, שגם האינפלציה, כנראה, עכשיו מבינים, תישאר גבוהה יותר זמן ממה שאולי חשבו קודם לכן, וכל עוד היה את הוויכוח הזה, שעד כמה האינפלציה היא זמנית או היא קבועה, הוויכוח שליווה אותנו הרבה זמן, אז החלק של הזמני לאט לאט יוצא מהמערכת, כי כבר אנחנו תקופה די ארוכה.
זמני, אז דיברנו על חודש, חודשיים וחוזרים...
כן, היו דברים זמניים שהם כאילו היציאה מהקורונה, היציאה כן. מהסגר. ברור שכשאתה יוצא מהסגר, מחירי טיסות למשל עולים, כי בזמן סגר אף אחד לא טס.
כן.
הדברים האלה, בגלל שאינפלציה היא תמיד השינוי השנתי, אז הדברים האלה בעצם הוסיפו המון לאינפלציה השנתית, כשהסתכלת איפה המחירים היום לעומת לפני שנה אחורה. לאט לאט, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, ההסתכלות הזאת של מה היה לפני שנה, וואלה, לפני שנה כבר היינו במצב, עדיין לא, כן? אבל לאט לאט נגיע לשם שדי דומה למה שהיום, מציאות קורונה קבועה.
כן.
ולכן הגורמים הזמניים ייעלמו מהמערכת, כולם מבינים את זה, אבל מתחילים לראות שהגורמים הקבועים, הם כנראה יישארו גם קבועים יותר זמן, ובעיקר כל הנושא באמת של הצד ההיצע, המגבלות, מחירי חומרי גלם, כל, תראה, בעיית השבבים העולמית, שהערכות כרגע שלא תיפטר עד סוף 2022 באמת, היא משפיעה על הכל. זה ברור שזה משפיע על מי שרוצה לקנות לפטופ או פלייסטיישן, אבל זה משפיע גם על המחירים של הירקות והפירות שאנחנו משלמים, כי בסוף החקלאים משתמשים בטכנולוגיות, והם כן. לא יכולים לשדרג את הטכנולוגיה, והם לא יכולים להקים קווי ייצור חדשים, מפעלים, לא יכולים להקים קווי ייצור חדשים כדי לייעל את העבודה, כי אין פשוט שבבים, וזה משפיע על הכל.
כולל אגב כמובן על התעסוקה, משום שגם אפילו שבוע אינטל הודיעו באירלנד שהם מפסיקים לייצר איזה שבב לרכב, יכול להיות שאני לא מדייק במדויק בסוג הרכב, אבל משהו עקב חוסר ההספקה שלהם של ה...
כן, כל חברות הרכב הגדולות בעולם, טויוטה, כן. פולסווגן, כולם הודיעו על קיצוץ יותר חד או פחות חד בתפוקה שלהם. אם אני לא טועה, טויוטה הודיעו על קיצוץ של 40% לעומת מה שהם תכננו לייצר ב-2022. כן. כי אין להם עובדים במפעלים. אז זה לא שהם, הם פשוט הורידו, יש שתי משמרות ביום, עוברים למשמרת אחת על שבוע בחודש, רק משמרת אחת או משהו כזה. כי אין עובדים. אז זה אומר שלא יהיו מכוניות הרבה זמן. זה אומר שהמחיר של המכוניות, שמאוד מאוד עלה, לא ירד כל כך מהר.
כן, רק נסביר אולי את הקשר לאינפלציה, זה פשוט משחק פשוט. הביקוש קיים משום שיש כסף לאנשים. הם רוצים את המוצר, הם רוצים את המכונית החדשה, ומכיוון שאין היצע, אז האינפלציה עולה, זה פשוט מאוד.
בדיוק, ואם תיקח את הרכבים, זה לא רק מחיר הרכב שעולה, אלא ברגע שמחיר הרכב עולה, מעסיק שרוצה לחדש את צי הרכב שלו, צריך לשלם יותר, אז הוא צריך להעלות את המחיר של המוצר שהוא מייצר, כדי בעצם לשמור על רמת רווחיות זה אז. אז בסוף, לאט לאט, כל בעיית ההצעה הזאת, שהיא לא רק בשבבים, היא גם בחומרי גלם אחרים, זה משפיע לכל רוחב המוצרים והשירותים כנראה שאנחנו משתמשים. וזה רק, עוד פעם, הנתונים שכרגע השוק נאלץ להתמודד איתם, אז הוא מבין שיש לנו צמיחה יותר איטית, מצד שני אינפלציה שתישאר גבוהה כנראה יותר זמן, וזו סביבה שהיא כרגע פחות נוחה אולי לשווקים, ובעיקר זה משפיע על הצפי למדיניות של הבנקים המרכזיים בכלל, ושל הפד באופן פרטני, ואני חושב שאם עכשיו אתה תשאל כל מנהל השקעות בשוק, מה הדבר הכי חשוב שצריך לעקוב אחריו, או שישפיע על השווקים הכי הרבה בשלושת החודשים הקרובים, התשובה היא תהיה זהה אצל כולם, מה הפד הולך לעשות? זו השאלה הכי מעניינת.
אוקיי, אז בוא באמת נראה מה חושבים שהפד הולך, מה קורה עכשיו ומה חושבים בשווקים, מעריכים, אנליסטים, מה יקרה?
אז כרגע, קודם כל בוא נגיד ככה, לגבי הריבית עצמה, צפי אצל כולם, מי שהיא לא הולכת לעלות עד 2023 כנראה, וזה צפי שהוא די מקובל. אז השאלה היא לא הריבית, השאלה היא מה הפד הולך לעשות עם תוכנית הרחבה הכמותית שלו. נזכיר שכרגע הפד, במסגרת התוכנית הרחבה הכמותית, הוא רוכש כל חודש אגרות חוב בהיקף של 120 מיליארד דולר, 80 מתוכם זה אגרות חוב ממשלתיות, ו-40 מיליארד זה אגרות חוב מגובות משכנתאות, מה שנקרא MBS'ים, אגרות חוב בעצם של משכנתאות שעוזרות לשוק הנדלן.
וזו כשהמטרה הראשונית של התוכנית הזאת הייתה לשמור את הריביות נמוכות?
בדיוק, לשמור את הריביות נמוכות, להזרים נזילות למערכת הפיננסית, כדי שיוכלו גם להוציא כסף למערכת העסקית, וגם צריך להגיד, לעזור לממשלה, כי אם אתה שומר את הריבית נמוכה והממשלה רוצה לשמור, להעביר כסף לאזרחים, אז אתה עוזר לה לגייס כסף בעצם בזול. עכשיו, הפד כבר מדבר תקופה ארוכה על זה שהגיע הזמן להתחיל לצמצם את היקף הרכישות הזה. זאת אומרת, להמשיך לקנות אג"ח, אבל פחות מ-120 מיליארד דולר, ופאוול אמר כמה וכמה פעמים שמבחינת הצד של האינפלציה, מבחינתם ברור ש... האינפלציה כרגע לא מצדיקה את המשך הרכישות בכאלה סדרי גודל, כי האינפלציה הגיעה לטווח שהוא גבוה. הוא אומר, הוא נכון, הרוב זה זמני עדיין, אבל זה הגיע לטווח שהוא יחסית גבוה. השאלה היא מה יקרה עם שוק העבודה, והם חזרו ואמרו כמה פעמים שכדי שהם השתכנעו שאפשר להתחיל לצמצם, הם רוצים לראות את שוק העבודה הולך ומתאושש בקצבים סבירים. הנתון, למשל, שיצא שבוע שעבר, מעמיד את זה בסימן שאלה.
מה זה מתאושש?
שאלה טובה. אין להם איזה מספר שהם זורקים להעביר, שהם רוצים לראות את שוק העבודה הולך ומתקדם למקום שהם ירגישו איתו בנוח. זו האמירה שלהם. אגב, לגבי הריבית, למשל, הם כן אמורים. אנחנו לא נעלה ריבית עד שלא נראה את המשק במצב של תעסוקה מלאה. תעסוקה מלאה זה נאמר שיעור הבטרה של 3.5%. עד שלא נגיע לשם, הם לא ידברו בכלל על הריבית. לגבי צמצום הרכישות, הם רוצים לראות שאין, בוא נגיד, שאין פלטות בדרך. ששוק עבודה מתאושש, מדי חודש, לאט לאט, אבטלה יורדת, לאט לאט נוספות עוד ועוד ועוד משרות. אבל עוד פעם, האם 230 אלף משרות בחודש זה מספיק? לא בטוח. עכשיו, בוא נגיד מה הקונצנזוס. הקונצנזוס היום, אצל רוב המשקיעים, זה שהפד יתחיל לצמצם את הרכישות שלו בדצמבר הנוכחי, ובכל פגישה של הפד, הפד נפגש 8 פעמים בשנה, בערך כל חודש וחצי. בכל פגישה של הפד, הם יצמצמו את היקף הרכישות בעוד 15 מיליארד דולר. זאת אומרת, ירדו בפעם הראשונה מ-120 מיליארד דולר ל-105. ו-105 ל-90 וכן הלאה, מה שאומר, 15 כפול 8 פגישות, עד סוף 2022, הפד מסיים לגמרי עם תוכנית הרכישות שלו, זה בהנחה שבאמת הכל בסדר, ואז המדיניות המרחיבה שלו נשארת רק בצד של הריבית, בלי עוד להדפיס כסף ולקנות אג"חים. זו התוכנית, זה כרגע הקונצנזוס. מה יכול להשתנות? מצד אחד, אם באמת נתוני תעסוקה לא יהיו טובים כמו שהפד רוצה, יכול להיות שהוא ידחה את זה לא מדצמבר, אלא רק במרץ נתחיל לקנות, נתחיל לצמצם. שזה ישפיע מאוד על שוק האג"ח, כי כרגע שוק האג"ח מניח שאוטוטו מתחילים לצמצם. מצד שני, אם נתוני התעסוקה יהיו טובים, והאינפלציה אפילו תפתיע אותו קצת כלפי מעלה, יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, אנחנו מתחילים בדצמבר, אבל לא 15 מיליארד כל חודש, אלא נגיד 20 מיליארד כל חודש.
כי הם פוחדים שהאינפלציה תישאר קבועה וגבוהה.
תתפוס עוד תאוצה, כי בסוף שאתה... כשאתה מעביר כסף ושומר על הריביות נמוכות, זה אמור לייצר לחצים אינפלציונים, ציפיות אינפלציוניות. אז יש פה אי ודאות לגבי, יש את התרחיש המרכזי, וכל סטייה ממנו לצד הזה או לצד הזה, תשפיע מאוד על השווקים, ולטובה או לרעה. ולכן השוק היום בנקודה הזאת של, וואלה, זה עוד, לפני חצי שנה כשדיברו על זה, שהפד התחיל לצמצם, אז זה אין. אוקיי, בתיאוריה זה נחמד, אבל עד סוף השנה הכל יכול לקרות.
אבל הנה הגיע סוף.
אוטוטו אנחנו שמה, ועוד שתי פגישות של הפד כבר יהיה יותר ברור לאן הדברים הולכים. ואם הוא מתחיל לצמצם בדצמבר, הוא כנראה לא יודיע על זה בדצמבר, הוא כנראה יודיע על זה אולי בפגישה הזאת של ספטמבר, אולי בפגישה של נובמבר, אם הוא ירצה למשוך עוד קצת זמן, אבל הוא צריך להודיע לפני. סביר להניח שהוא לא יודיע פתאום שהוא מתחיל לצמצם.
כן.
אז ככה אנחנו נכנסים באמת לישורת הזו, וצריך להגיד שבסוף, ברור אני חושב לכולם, ששוק המניות היום מאוד מושפע מרמת התשואות בשוק האג"ח. זה תמיד נכון, אבל היום זה נכון יותר מבדרך כלל, כי...
שוק האג"ח הממשלתי, אתה מבין?
שוק האג"ח הממשלתי. שוק האג"ח הממשלתי זה כאילו הנכס חסר סיכון. אגב, עוד פעם, זה תמיד נכון. יש לך את הנכס חסר סיכון, אג"ח של ממשלת ארצות הברית, ואתה אומר, אוקיי, אני מוכן להשקיע במניות, תלוי כמה פרמיה אני מצפה לקבל, יותר מהנכס חסר. אני מוכן לקחת סיכון, השאלה היא כמה פרמיה אני מצפה לקבל על זה שאני מוכן לקחת את הסיכון הזה. לכולם ברור שהשוק שעלה ועלה 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 ועלה, נמצא היום במחירים שהם לא זולים, ואני אומר את זה, ואתה יודע, זה כנראה המשפט הכי מכובס שיש. שוק יקר בהרבה מקומות. הוא יקר ביחס לרווחים של החברות הזה, הוא לא יקר ביחס לשאלה, כי אתה מקבל כלום בנכס חסר סיכון. אתה משקיע היום באג"ח, אתה מקבל ריביות מאוד מאוד נמוכות, אז אנשים מוכנים לקחת סיכונים גם במחירים יקרים בשוק המניות.
כן.
אבל אם הפד יפתיע לכיוון של צמצום מהיר יותר, זה כנראה יעלה את תשואות האג"ח, כי יהיה פחות ביקוש לאג"ח בהסתכלות קדימה, ועלייה בצורות האג"ח תשפיע מאוד מהר על שוק המניות, במובן שפתאום יתחילו לפחד כי הפרמיה כבר לא מספיק גבוהה. אז אני חושב שברור לכולם שזה הנושא הכי חשוב, והפד לאן שהוא ייקח את הדברים, וזה תלוי גם בנתונים, אבל תלוי גם במה שהפד בסוף רוצה לעשות ולשדר, זה ישפיע מיידית על שוק האג"ח, זה ישפיע מיידית על שוק המניות, וזה כנראה ייצר יותר תנודתיות בחודשים הקרובים, ממה שראינו בחודשים האחרונים. כולם מחכים לראות לאן הדברים הולכים.
שני נושאים לפני שנסגור את החלק הזה. דבר ראשון, יש עדיין על הפרק, כמו שהזכרת בחצי משפט, תוכנית של ביידן, תוכנית נוספת. מה הקשר של זה? אנחנו דיברנו פה כל הפרק על המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים של הכסף, זה תוכנית מסוג אחר, איפה ההשפעה שלה? ובסוף בואו נראה מה קורה לבנק ישראל. מה, איפה אנחנו בישראל עומדים עם התוכנית הזאת?
אז אולי דווקא נדבר על ישראל קודם, כי אם דיברנו על הפד, על הדילמה הזאת של להתחיל לצמצם את רכישות האג"ח, מתי לעשות את זה, מצד אחד יש אינפלציה, מצד שני הצמיחה לא כך מהירה, האמת שאתה יכול לקחת את כל מה שאמרנו, להחליף את המילה פד בבנק ישראל, או בבנק המרכזי האירופי, או בבנק המרכזי היפני, או בכל מקום בעולם. כמעט כולם התחילו, לא כמעט כולם, הגדולים, וישראל, נכניס את ישראל הגדולים שיהיה נעים, התחילו תוכניות של רכישות האג"ח במהלך הקורונה, חלק יותר בקצב יותר מהיר, וחלק בקצב פחות מהיר, אבל כולם שמה, כולם רואים את תמונת האינפלציה שעוד פעם היא גם עולמית, היא לא רק בארצות הברית האינפלציה עלתה, בכל העולם, גם בישראל, אמנם התחלנו ממקום נמוך יותר, אז אנחנו לא באינפלציה של 4%, אבל היא עלתה, ולכן כולם באותו מקום. בנק ישראל עד סוף השנה יסיים כנראה את הרכישות במסגרת שהוא הקציב מראש. הוא הקציב 85 מיליארד שקל לרכישות אג"ח, הוא כנראה יגיע לשם בסוף שנה, ואז הוא כביכול צריך להחליט האם הוא ממשיך ומקציב, מקצה, לא מקציב, מקצה עוד כסף לרכישות נוספות במהלך 2022, או שהוא מסיים עם התוכנית הזאת. בהינתן המצב כרגע, סביר להניח שהוא יסיים, בדיוק כמו הפד. הקצב יותר מהיר, אולי בפעם אחת, אולי יגיד אני לא רוכש יותר, אולי יגיד ב-2022 אני אמשיך לרכוש רק במחצית הראשונה, בקצב איטי יותר, יכול להיות שעושה את זה הדרגתי, אבל הדילמה הזאת נמצאת אצל כולם, כשגם אצל כולם מניחים שהריבית תישאר אפסית עוד כמה שנים קדימה, זו הנחה שהשוק מתבסס עליה לגמרי. זאת אומרת, אם פה תהיה הפתעה, זה כבר שינוי טקטוני מבחינת השווקים, אבל כרגע זה לא נראה את התמונה. לגבי התוכנית של ביידן, סימן שלה מאוד 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 גדול, אף אחד לא, אני חושב שקשה להגיד מה באמת יקרה, כי בסוף זה ייפול על חודו של קול, בסנאט, גם בקונגרס וגם בסנאט, הסנאט בטח, בסוף לדמוקרטים רוב של כל אחד.
על מה מדובר? מה הסדר גודל?
$3.5 טריליון. תוכנית ענקית, סוג של ניו דיל כזה שהדמוקרטים, חלק מהדמוקרטים מאוד מאוד רוצים, אפילו אומרים שזה לא מספיק, המון כסף של השקעה בתשתיות אנושיות, דמי העברות, ממש כסף שיעבור למשפחות עם ילדים, שנבין עכשיו משפחות עם ילדים התחילו לקבל $300 על כל ילד, קבוע, כל חודש. שנזכיר מה השכר הממוצע בארצות הברית, אני צריך בדיוק את המספר, אבל סביב $4,000 אפילו פחות מזה. את משפחה עם שני ילדים, ילד וחצי בממוצע,
כן.
זה בעצם אומר שאתה מקבל 10% פחות או יותר, אני מעגל פה מספרים נורא,
כן.
מהשכר שלך, רק כתשלום מהממשלה עבור הילדים. כמה אנחנו מקבלים בארץ? 170 שקל?
משהו כזה, כן.
זה פער גדול מבחינת היחס להכנסה הרגילה.
כן.
זאת אומרת, הרבה כסף שיתחיל לעבור בעצם מהממשלה, לאזרחים, בעיקר כמובן לשכבות חלשות, בשביל לממן את זה, מדברים על מיסוי, על שוק ההון, מעל $1 מיליון, מיסוי על חברות הענק, מיסוי על חברות הבינלאומיות הגדולות כמובן.
גם השוק הקריפטו בטח בתמונה
שלנו. הם גם רוצים, עוד מסובך, הם עוד לא מוצאים את הדרך איך בכלל אתה ממסה דבר כזה, אבל על פירמות אמרנו, גם על אנשים פרטיים, עשירונים עליונים, ובטח במיונים עליונים, להעלות משמעותית את המיסוי, ולמצוא דרכים גם שהם ישלמו את המס שהם צריכים לשלם, בעיקר כשמדברים על החברות הבינלאומיות, עם כל המשחקי מס של גוגל והחברות האלו, שהם משלמות בסוף בארצות הברית מס מאוד מאוד נמוך, אז התוכנית היא תוכנית גרנדיוזית, היא באמת תוכנית שאמורה מצד אחד ליישר המון עיוותים שנוצרו ב-20 שנה האחרונות מבחינת מיסוי בארצות הברית, מצד שני להפוך גם את המשק האמריקאי למשק הרבה יותר סוציאלי, אני אומר את זה כמילת גנאי.
כן.
הוא חסר שם, חסר, עוד פעם, כל אחד והתפיסה שלו, אבל כנראה שארצות הברית הלכה רחוק מדי בכיוון הסוציאלי, וביידן בא
ליישר... על זה ביידן יבחר.
על זה ביידן יבחר, והוא בא ליישר את זה, רק שלא בטוח שהוא יצליח. לא הייתי נותן לזה אפילו, אני אגיד את זה בזהירות, הסתברות גבוהה, כי עוד פעם, מספיק כל אחד מהדמוקרטים שיהיה נגד, ויש לא מעט אצל הדמוקרטים שאומרים שזה מוגזם, ואי אפשר ככה. אז לא בטוח שזה יעבור, זה בטח ימוסמס עוד הרבה, אבל עד סוף השנה אנחנו אמורים לראות מה קורה עם התוכנית הזאת. וזה עוד משהו שמוסיף קצת אי שקט לשווקים, כי אם עושים את התוכנית כולה, זה, אתה יודע, זה מהפכה בארצות כן. הברית. בהחלט. אם עושים אותה רק חלקית, נגיד רק את הצד של ההוצאות, להעביר כסף לאנשים, תמיד הם מוכנים לקבל כסף, אבל לשלם מיסים לא כל כך מוכנים. אז אם מדברים רק על הצד של ההוצאות, אז פתאום הגירעון האמריקאי יצמח לאזור של 8-9 אחוזים כל שנה, שזה משהו שאני לא יודע איך השוק מוכן לחיות איתו. אז יש פה המון סימני שאלה, ועוד פעם, לעניין של החודשים הקרובים, לראות לאן זה הולך.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, עכשיו נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל מ... אמרנו, ארצות הברית הלכה רחוק מדי, אז אם יש מקום בארצות הברית שמסמל את האובר פרוגרסיביות, זה כמובן סן פרנסיסקו, שעושה המון דברים, יש לה בעיית הומלסים קשה בקורונה, דיברנו פה שהם נותנים לאנשים בתים במחירים מאוד גבוהים, הם בעצם התחילו, יש איזו תוכנית שרצה, זה פיילוט עדיין, אבל שהתחילו להריץ אותה, שהם משלמים $300 לחודש לאנשים שהם היי ריסק, פושעים, כנראה אנשים עם בעיות של סמים וכן הלאה, כדי לא לראות באף אחד או בעצמם. זאת אומרת, כדי להוריד את אחוזי הפשיעה, את אחוזי הרצח בעיקר, ואחוזי הירי, כן. הם פשוט משלמים לאנשים תמורת זה שהם לא ירו באף אחד במהלך החודש האחרון. אני לא יודע בדיוק איך הם מוכיחים את זה, זה לא... לא רשום פה בכתבה איך בדיוק עושים את זה, מן הסתם הכתבה בעיקר צוחקת על סן פרנסיסקו, אבל...
כל כך אמריקאי התוכנית.
כל כך אובר פרוגרסיבי, כאילו פשוט בואו נשלם לכם כדי להוריד את המספר, אתה יודע. בסוף אנחנו יודעים איך העולם עובד, אז אני אראה בו, אבל אני נדאג שזה לא ייכנס לספרים. הצטרכו, לא יודע, אמריקה בבעיה. יצא דוח, אגב, יוגוב, זה סוכנות כזו שעשה כל מיני סקרים, עושים כל שבוע סקר על מצב הממשל, המספרים, התמיכה בביידן הולכת ויורדת, מספרים שמתחילים לראות מדהיגים, כמובן שמה שקרה עם אפגניסטן לא עזר, 9-11 ברקע גם כן, היה שם מספר מדהים, 65% מהאזרחים האמריקאים אומרים, שהמצב מבחינת החשש שלהם מעוד אירוע טרור, הוא בדיוק כמו שהוא היה אחרי 9-11 כרגע. אתם מרגישים ממש לא בטוחים.
אוקיי. תראה, יש קורסרה, זה אתר שעושה קורסים אונליין, והם עשו רשימה של הקורסים ב-2020, בשנת הקורונה, להזכירך, שהכי הרבה אנשים סיימו אותם. לא רק התחילו, אלא סיימו. אז בוא, אני אתן לך כמה נבחרים. קורס של אוניברסיטת טורונטו. איך, קצת באנגלית, כי זה, Mental Health During COVID-19, 167,000 אנשים סיימו את הקורס הזה.
כל הכבוד לאוניברסיטה שהמציאו קורס כזה כל כך מהר, והצליחו לרשום כל כך הרבה אנשים.
נכון.
זה יזמות.
אוניברסיטה מרקט עם 609,000 מסיימים לקורס של אקסל, Business Skill in Excel. עוד קורסים מעניינים, יש פה חדשנות בעסקים, לא הרבה אנשים, 100,000, יש עוד קורסים של גוגל, קורס למשל של גוגל, של UX, שזה תחום מאוד מאוד חזק, 208,000 מסיימים, עם 420,000 מסיימים, Introducing HTML5, שזה קורס בתכנות למעשה, AI for everything, for everyone, 690,000, יש עוד, נלך לגבוהים ביותר, עוד קורס של, הרבה קורסים של דאטה סיינס, גם של גוגל וגם של
אוניברסיטות. השוק עושה את שלו. כן. לא תמיד צריך לחכות, בטח בארצות הברית, לא מחכים לממשלה שתעשה לנו הכשרות וכן הלאה. אני מבין שלעסק שאני עובד בו, אין עתיד בשלוש שנים הקרובות.
שאני אתחיל לדבר על העסק שאני עובד בו.
ומיד עושים את הקורסים. אגב, אתה רוצה עוד דוגמה טובה לזה?
כן.
גם ארצות הברית היא דינמית. יש איזה עיר, קראתי את זה השבוע, איזה עיירה, לא עיר, עיירה בקולרדו, שמפיקים שם הרבה נפט, ומחיר הנפט כידוע הרי קפץ בשנה האחרונה. עיירה הכפילה את מספר התושבים שלה, תוך שנה.
מדהים.
כן. כולם עוברים, מתחילים לקדוח, יאללה, יוצאים לדרך.
כן. רק לסיום אני אגיד לך שהקורס הכי, ששימו אותו הכי הרבה אנשים, 2.2 מיליון, The University of Michigan, קורס בפייתון.
בבקשה.
כן, הנה, ושם זה הולך. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע.
חתימה טובה.
חתימה טובה.